שלום לכולם, אנחנו לומדים היום במסכת מנחות דף ד' באתר sinai.org.il, השיעור יהיה היום 13 דקות. אנחנו מתחילים את הסוגיה הראשונה בעמוד א', 9 שורות מלמעלה בנקודותיים. למדנו במשנה שכל המנחות שנקמצו שלא לשמם כשרות ומקטירים אותם כמו מנחה רגילה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת שהבעלים חייבים להביא את המנחה שהתנדבו או שהתחייבו פעם נוספת. חוץ ממנחת חוטה ומנחת קנאות, שבהם אם קמת שלא לשמם המנחות פסולות ולא ממשיכים בתהליך הבאת המנחה, והבעלים כמובן חייבים להביא מנחה חדשה במקום. שלא לשמן, הכוונה לא לשם אותה מנחה, אלא לשם מנחה אחרת. למשל, במקום לקמוץ את המנחה לשם מנחת מחוות, הוא קמץ לשם מנחת מרחשת. או במקום מנחת חובה, הוא קמץ לשם מנחת נדבה. הדין שלא לשמן במנחות הוא לא רק בעבודת הקמיצה, אלא גם שאר העבודות הקריטיות של המנחה, שהם נתינה בכלי, הולכה והכתרה, שגם בהם עם חישב מחשבת שלא לשמה, המנחה פסולה. בכל פעם שנאמר קמיצה שלא לשמה, הכוונה גם למקרה שנתינה בכלי שלא לשמה, או הולכה שלא לשמה, או הכתרה שלא לשמה. אז כמו שאמרנו, יש שתי מנחות שהן יוצאות דופן, מנחת חוטה ומנחת קנאות סוטה, שבהם עם קמץ שלא לשמה, המנחה פסולה. הגמרא מביאה את המקורות לדין הזה. את הדין של מנחת חוטה מנסה הגמרא בהתחלה ללמוד מקורבן חטאת. כמו שקורבן חטאת רגיל ששחטו אותו שלא לשמה הוא פסול, כך מנחת חוטה שגם היא נקראת חטאת, גם בה יש את הדין שאם קמצו אותה שלא לשמה היא פסולה. התורה קוראת למנחת חוטה חטאת, בפסוק לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, חטאת היא. אז כמו שאמרנו, מנחת חוטה נלמדת מקורבן חטאת. המנחה השנייה שהזכרנו שאם קמצו אותה שלא לשמה פסולה, הייתה מנחת סוטה, שמכונה במשנה מנחת קנאות, והגמרא מנסה למצוא מקור גם לדין הזה. אומר התנא ששנה לפני רב נחמן, אם אישה הפרישה כסף כדי לקנות שעורים למנחת הסוטה, שהיא חייבת ונשאר לה כסף, ההלכה היא שאת הכסף הזה שנשאר היא צריכה לשים בקופה במקדש שנודע לנדבה, והיו קונים עם הכסף הזה כבשים לעולות שנקראו קיץ המזבח, והקריבו אותם כשהמזבח היה בטל. רב נחמן אהב את הדרשה של התנא ואמר לו, במנחת סוטה כתוב מזכרת אבון, ובקורבן חטאת כתוב גם כן אבון. ישנה גזרה שווה, כמו שבקורבן חטאת מותר הכסף הולך לנדבה, כך גם מותר הכסף של מנחת הסוטה הולך לנדבה. ונחדש שכמו שקורבן חטאת שלא לשמו פסול, כך גם מנחת סוטה שלא לשמה פסולה. אז הנה מצאנו מקור לדין שחיפשנו, מנחת סוטה שלא לשמה פסולה, ולומדים את זה מגזרה שווה לקורבן חטאת. אבל מיד מקשה הגמרא, הרי גם באשם כתוב ולא ידע ואשם ונשא אבונו, ונלמד גזרה שווה אשם מחטאת ונגיד בטעות, שכמו שחטאת שלא לשמה פסולה, כך גם אשם שלא לשמו יהיה פסול, וזה לא נכון. עונה הגמרא, יש הבדל. בחטאת ובמנחת סוטה כתוב את המילה אבון, לעומת זה באשם כתוב אבונו, ולכן דווקא חטאת שכתוב באבון, היא תלמד למנחת סוטה שכתוב באבון, ולא תלמד לאשם שכתוב בו אבונו. אבל מקשה הגמרא, הרי יש תקדים לגזרה שווה, שלא רק ההטייה של המילה שונה כמו אצלנו אבון אבונו, אלא ישנה גזרה שווה שהמילים שונות ורק המשמעות שלהם דומה, ובכל זאת למדנו גזרה שווה. מיד נביא את המקור. וחוץ מזה אפשר ללמוד גזרה שווה אחרת. באשם כתוב אבונו, וגם בקורבן של אדם שחטא בשבועת העדות שחייב להביא חטאת עולה ויורדת, כתוב גם כן אבונו. ונלמד שכמו שבחטאת כתוב אבונו, וחטאת שלא לשמה פסולה, כך גם באשם שכתוב באבונו, אם יביא אותו שלא לשמו, יהיה פסול. זה הרי לא נכון, כי אשם שלא לשמו, כשר. אלא מתרץ את הגמרא. כאשר קיבלו חכמים במסורת את הגזרה שווה אבון אבון, הם קיבלו רק את הדין של מותר חטאת שדינו נדבה, אבל הם לא קיבלו במסורת את הדין שלא לשמה שרצה רב נחמן לחדש. וגם אם תגיד, אין גזרה שווה למחצה, ואם לומדים גזרה שווה אז לומדים הכל ולא רק חלק מהדינים, אז אני יכול לענות לך שזה לא נכון, כי התורה מייתה באופן מיוחד את החטאת ושחט אותה לחטאת. התורה הדגישה אותה דווקא צריך לשחוט לשמה כדי שתהיה כשרה, ושלא לשמה פסולה. אבל בשאר הקודשים, אם שחט שלא לשמה, הם כשרים. אם נזכר לרגע, גם את הדין של מנחת חוטה שלמדנו מחטאת, וגם את הדין של מנחת סוטה למדנו מחטאת. ועכשיו מתברר שהלימוד היה לא נכון. אז אם כך, שלא לומדים את הדין שלא לשמה בגזרה שווה מחטאת, חוזרת השאלה איך אנחנו יודעים שבמנחת חוטה ובמנחת סוטה שלא לשמם שהן פסולות. לפני שנענה על השאלה, נשלים חוב קטן ונביא את המקור לתקדים של גזרה שווה עם מילים שונות ורק במשמעות דומה. הגזרה השווה הזאת היא של תנא דבי רבי ישמעאל, כתוב בפרשת ניגי צרעת הבית, ושב הכהן ובא הכהן, והגזרה שווה משווה בין המילה שב למילה בא. אמנם המשמעות של המילים דומה, אבל הם לא אותו שורש. הגזרה שווה משווה בין הדינים שהכהן צריך לעשות כשהוא מגיע לבית בפעם הראשונה כדי להסגיר את הבית המנוגה, לבין הפעם השנייה. כמו שבפעם הראשונה חולץ את האבנים וקוצב את אח, כך גם החזרה שלו אחרי שבוע של ההסגר, הדין הוא אותו דין. ונחזור לשאלה שלנו, איך אנחנו יודעים שבמנחת חוטה ובמנחת סוטה שהביא אותם שלא לשמם שהם פסולים? הגמרא, תירוץ שמתקבל למסקנה. במסכת זבחים למדנו שהמקור לקורבן חטאת רגיל שנשחט שלא לשמו שהוא פסול, היה ככה. כתוב בקורבן חטאת חטאת היא, ודרשו מהמיעוט של המילה היא, דווקא כשהחטאת נשחטה כראוי, כשרה, אבל כשזה היה שלא לשמה, קורבן פסול. וגם אצלנו, גם במנחת חוטא וגם במנחת סוטה כתוב את המילה היא. ונלמד את אותה דרשה, כמו שבזבח המילה היא, מייתה את הדין שלא לשמע, כך גם במנחה נלמד את אותו מיעוט ונגיד שמנחת חוטא ומנחת סוטה שביים שלא לשמם, נמעט ונגיד שהם פסולות. המקור שהגמרא הביאה עכשיו מתקבל למסקנה, אבל הגמרא בכל זאת מנסה להקשות עליו. הרי גם באשם כתוב אשם הוא, ונמעט ונגיד בטעות, רק אשם שהביא אותו קראוי יהיה כשר, ולא אשם שהביא אותו שלא לשמע. זה הרי לא נכון, כי אשם שלא לשמע הוא כשר. עונה הגמרא, הפסוק שהבאת לאשם נאמר אחרי הכתרת האימורים. ואי אפשר להגיד שהפסוק בא ללמד שמי שהכתיר את האימורים שלא לשמע יפסול את האשם, כי ההלכה היא שגם אם לא הכתירו בכלל את האימורים של האשם, הקורבן כשר, העיקר שנזרק אדם, אז בוודאי שאם הכתיר במחשבת שלא לשמוע, הקורבן יהיה כשר. אז יוצא שיש הבדל בין אשם מצד אחד לחטאת ומנחת חוטא וסוטה מצד שני. אשם שלא לשמוע כשר, לעומת זה חטאת ומנחת חוטא וסוטה שלא לשמוע הם פסולות. אז אם לא למדנו מהמילה הוא באשם את הדין שלא לשמוע, מה כן לומדים מהמיעוט הזה? עונה רב הונא בשם רב, המילה הוא מלמדת על מקרה שבו אדם הפריש בהמה לאשם, והיא הלכה לאיבוד, והפריש בהמה אחרת במקומה והקריבו אותה, ואז מצאו את הבהמה הראשונה. ההלכה היא שאי אפשר להקריב את הבהמה הזו כקורבן אשם, כי כבר הפרישו אחרת והתכפרו בה. מצד שני, הבהמה קדושה ואי אפשר להוציא אותה לחולין. ועוד בעיה, קורבן אשם לא מגיע אף פעם כנדבה, ולכן לא ניתן להקריב את האשם הזה כנדבה, כמו שעושים בעולה למשל. אז מה הפתרון? מוסרים את הבהמה לרועה שיתפל בה, הוא ייתן לה אוכל ושתייה, אסור לרועה ליהנות ממנה כי בהמת קודשים, ומחכים עד שתקבל מום מעצמה, ואז מוכרים אותה ובכסף קונים בהמה לעולה ומקריבים אותה כנדבה. ואז מגיעה הדרשה של רב, אם אדם ייקח את האשם הזה ובטעות יקריב אותו, ההלכה היא שאם כבר מסר את הבהמה לרועה בשביל שתראה עד שתקבל מום, עצם המסירה לרועה מנתקת את שם האשם ממנו ולכן בדיעבד אם יקריב אותו שלא כדין, הוא יקשר כעולת נדבה. אבל אם עדיין לא מסר את הבהמה לרועה, הקורבן יהיה פסול. ולומדים את ההלכה הזאת מהפסוק שהזכרנו, אשם הוא, בהווייתו יהיה, הוא עדיין אשם, הוא לא התנתק משם האשם שלו, ולכן הוא פסול, כי אין לו מושג של אשם נדבה. לסיכום הסוגיה, מנחת חוטא ומנחת סוטה שהביא אותם שלא לשמם פסולות, ולומדים את זה מזה שהתורה כתבה את המילה היא בדומה לקורבן חטאת. דווקא המנחות האלה שנעשו לשמם כשרים, אבל שלא לשמם פסולים, בניגוד לקורבן אשם שנשחט שלא לשמו שהוא כשר. אנחנו בסוף עמוד א' ומתחילים את הסוגיה השנייה להיום. נחזור לרגע למשנה שלמדנו שכל המנחות שנקמצו שלא לשמם כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות שהם נקמצו שלא לשמם הם פסולות. מחדש רב שלא רק מנחת חוטא ומנחת קנאות שקמץ שלא לשמה פסולות, אלא גם מנחת העומר שקמץ שלא לשמה פסולה. מנחת העומר זאת מנחת ציבור שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח כדי להתיר את התבואה החדשה במדינה. אז אומר רב, הרי כל המטרה של מנחת העומר היא להתיר את התבואה החדשה. ואם הביאו אותה במחשבת פסול, היא כבר לא מועילה לשם המטרה שלשמה היא הובאה, לכן היא תהיה פסולה. מקשה הגמרא, רגע, הרי במשנה שלנו כתוב שיש רק שתי סוגי מנחות שהיא מביאה אותה במחשבת שלא לשמה מפסולות, מנחת חוטא ומנחת סוטה. אז למה המשנה לא שנתה גם מנחת העומר? עונה הגמרא שלושה תירוצים. התירוץ הראשון, באמת מנחת העומר שובה ללא לשמה, היא פסולה. והמשנה שלנו שנתה רק מנחות יחיד, אבל מנחת העומר היא מנחת ציבור, ולכן היא לא נשנתה. והתירוץ השני, המשנה שנתה רק מנחות עצמאיות שאין להם קשר לקורבן אחר, אבל מנחת העומר היא מנחה שמגיעה יחד עם כבש שמוקרב לעולה, ולכן היא לא נשנתה. והתירוץ השלישי, המשנה שנתה רק מנחות שאין להם זמן קבוע, אבל מנחת העומר שמביאים רק ביום מסוים בשנה, תזיין בניסן, לא נשנתה. אז שיטת רעב היא שמנחת העומר שקמצו אותה לשם מנחה אחרת היא פסולה, ולמרות שהדין באמת לא נכתב במפורש במשנה. עד עכשיו ראינו דברי רב בהקשר של מנחת העומר. בדף הבא נראה שישנן עוד שתי שיטות חולקות בעניין, שיטת ריש לקיש ושיטת רבה, מחר בעזרת השם נלמד. בנוסף לחידוש שחידש רב במנחת העומר, חידש רב גם חידוש דומה אבל בזבח, שאותו אנחנו נלמד עד סוף הדף. כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, בזבחים בדומה למנחות, כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו בעלים לשם חובה. חוץ מנת פסח וחטאת שאם שחט אותם שלא לשמם הם פסולים. מחדש רב שלא רק חטאת ופסח שנשחטו שלא לשמם פסולים, אלא גם אשם של נזיר שנטמע, ואשם של מצורע שנרפא ששחט אותם שלא לשמם פסולים. הנזיר שנטמע מביא קורבנות שאחד מהם הוא אשם שמאפשר לו להתחיל לספור מחדש את ימי נזירותו. האשם שהמצורע מביא כשהוא נרפא, מאפשר לו להיכנס למחנה. אז אומר רב, בדומה למה שאמר במנחת העומר, הרי כל מטרת הקורבנות האלה להכשיר, לאפשר מציאות מסוימת. ואחרי שהם נשחטו שלא לשמם, הם כבר לא מאפשרים את הפעולה שאותם הם היו אמורים לבצע, אז ממילא הזבח פסול. הנזיר שנטמע שמביא אשם שלא לשמו לא יתחיל את ימי נזירותו שוב, וגם המצורע שנרפא לא יוכל להיכנס למחנה אחרי שיביא אשם שלא לשמו, ולכן הקורבנות האלה פסולים. יוצא, שלא רק חטאת ופסח שנשחטו שלא לשמם פסולים, אלא גם אשם נזיר ואשם מצורע ששחטו שלא לשמה יהיו פסולים. מקשה הגמרא, הרי המשנה הראשונה בזבחים אומרת שרק חטאת ופסח שנשחטו שלא לשמם פסולים, ולא שני האשמות האלה. עונה הגמרא, יש הבחנה בין קורבן שמכשיר לבין קורבן שמכפר. אשם נזיר ואשם שם מצורה הם מכשירים. הם מאפשרים מציאות חדשה והתייחסות אליהם היא מחמירה. שם הנזיר לא מאפשר ספירת ימי נזירות חדשים, ושם המצורה מאפשר כניסה למחנה. ואם שחטו אותם שלא לשמם, הם פסולים. לעומת השמות אחרים, כמו השם גזלות והשם מעילות, שבאים לצורך כפרה, שאם שחט אותם שלא לשמם, הם כשרים. ובגלל שבקורבן השם יש קורבנות שאם שחט שלא לשמו כשר וחלק שפסול, המשנה לא הזכירה בכלל את האשם, אלא רק את חטאת ופסח, שבאופן גורף הם פסולים. אבל שואלת הגמרא, גם בקורבן השם שנועד לכפרה ששחט אותו שלא לשמוע, בסופו של דבר זה לא כיפר, והוא לא השיג את המטרה שלו, אז למה שלא נפסול גם אותו על פי אותו היגיון? עונה רבי ירמיה, התורה התייחסה לקורבנות שמכשירים בצורה חמורה יותר מאשר לקורבנות שמכפרים. קורבן שמכפר לפעמים התורה התירה להקריב אותו גם לאחר שהבעלים מתו, לעומת זה קורבן שמכשיר לא מגיע אף פעם לאחר מיתת הבעלים. אז כמו שלעניין מיתת הבעלים מכשיר חמור יותר ממכפר, כך גם בענייננו. ההקרבה שלא לשמה במכשיר תגרום לקורבן להיפסל, לעומת ההקרבה של מכפר לא לשמה שהיא לא תפסול את הקורבן. והראיה, אומר רבי ירמיה, אישה שילדה צריכה להביא קורבן עולה וקורבן חטאת. התפקיד של החטאת הוא לאפשר לה לאכול קודשים, והתפקיד של העולה הוא לכפר. המשנה בקינים אומרת שאם יולדת הקריבה את החטאת ולפני שהספיקה להביא את העולה מתה היולדת, הדין הוא שהיורשים של היולדת צריכים להביא את העולה למקדש ולהקריב אותו. לעומת זאת, אם הספיקה להביא את העולה ולא הספיקה להביא את החטאת, הדין הוא שהיורשים לא מביאים את החטאת למקדש. אז הנה ראיה שהתורה התייחסה לקורבנות שמכשירים בצורה חמורה יותר מאשר קורבנות שמכפרים. את המכפרים היא התירה להביא גם לאחר מיתת הבעלים, ואת המכשירים היא אסרה. מקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, הכלל שבית הרבי ירמיה הוא לא נכון. אתה אמרת שקורבנות מכשירים לא מגיעים אחרי מיתת הבעלים, אבל זה לא נכון, יש משנה במסכת מעילה, שמדברת על נזיר שהפריש כסף לצורך הקורבנות שהוא חייב, אבל לא פירש איזה כסף מיועד לאיזה קורבן. נזיר בסוף ימי הנזירות שלו חייב להביא שלושה קורבנות, כבש לעולה, כבשה לחטאת ועיל לשלמים. הקורבנות האלה, עם עוד שתי מנחות וגילוח הראש, מאפשרים לנזיר להפסיק בדיני הנזירות. כאשר יש הבדל בין סוגי הקורבנות, העולה והחטאת דינם שאסור ליהנות מהם ויש בהם איסור מעילה, לעומת זה שלמים הם קודשים קלים שאין בהם איסור מעילה וממון הבעלים. הנזיר שלנו לא פירש לאיזה כסף הוא מייעד לאיזה קורבן, ולכן מצד אחד אסור לכתחילה ליהנות מהכסף הזה כי זה כסף של קורבנות, אבל אם בדיעבד מישהו ישתמש בכסף הזה, הוא לא עובר על איסור תורה של מעילה, כי אפשר להגיד שבאופן פוטנציאלי כל הכסף היה יכול להיות מיועד גם לקורבן השלמים שבו אין דיני מעילה. ממשיכה המשנה במילה ואומרת, שאם מת אותו נזיר לפני שהספיק להקריב את הקורבן, אז אם הוא לא פירש איזה קורבן יבוא מאיזה כסף, היורשים ייתנו את הכסף לצורך עולות נדבה למקדש. אבל אם הוא פירש, אז דמי החטאת יוליך לים המלח, ואסור ליהנות מהם, כי גם אם זאת הייתה בהמה שהוא היה מקדיש, דינה של חטאת שמתו בעליה למיטה, אז בהקשר של הכסף פשוט משמידים אותו בים המלח. בדמי העולה יביא עולה, ויש בהם דיני מעילה כמו כל קודשי קודשים, ובדמי השמלמים הוא יביא שלמים. והוא צריך להתייחס אליהם כמו שלמי נזיר שנחלים רק ליום אחד, אבל לחם הוא לא צריך להביא עם השלמים, כי למרות שאם הנזיר היה בחיים הוא היה מביא את הלחם, פה לא צריך להביא. ועכשיו מגיעה הקושיה. הדין שהעביר רבי ירמיה הוא לא נכון, למה? רבי ירמיה אמר שקורבנות מכשירים לא מגיעים אחרי מיתת הבעלים. אבל עכשיו למדנו שאחרי שהנזיר מת, היורשים מביאים את קורבן העולה ואת קורבן השלמים שלו, למרות שהם קורבנות שמכשירים ולא מחפרים. מתרץ רב פאפה. כל מה שאמר רבי ירמיה היה בקורבן שרק הוא מסוגל להכשיר. אבל בנזיר הרי מדובר בשלושה קורבנות שונים שכל אחד מהם בנפרד יכול להכשיר אותו, ולכן הקושיה מנזיר היא לא נכונה. אז איך התחיל כל המהלך? רב אמר שהשם מצורע והשם נזיר שנשחט שלא לשמו פסול, ולא רק חטאת ופסח. מביאה הגמרא ברייתא שסותרת את דברי רב במפורש ואומרת שהשם של הנזיר שנשחט שלא לשמו או שלא ניתן מדמו על בעונות של המצורה עולה על גבי המזבח וגם חייב נסחים, אלא שלא עלה למצורע לשם קורבן מצורע והוא חייב להביא קורבן מצורע אחר במקום. אבל בכל מקרה זה סותר את דברי רב שאמר שהקורבן פסול לגמרי, והגמרא נשארת באמת בקושיה על רב בעניין הזה. אז נסכם את מה שראינו היום. בסוגיה הראשונה חיפשנו את המקור לדין שמנחת חוטא שכמת שלא לשמה, או מנחת סוטה שכמת שלא לשמה פסולות. בהתחלה הגמרא ניסתה ללמוד את הדין מחטאת בהמה, אבל המקור הזה נדחה כי גם השם יכול ללמד מחטאת, והרי השם שנשחט שלא לשמו כשר, ולכן המסקנה הגמרא למדה את הדין שלנו מזה שהתורה כתבה את המילה היא במנחת חוטא וגם במנחת סוטה, דווקא המנחה הזאת שנעשתה לשמה כשרה אבל שלא לשמה פסולה. בסוגיה השנייה הבאנו שני חידושים של רב, החידוש הראשון היה שגם מנחת העומר שכמת שלא לשמה פסולה, והחידוש השני שגם השם נזיר והשם מצורע ששחט שלא לשמה פסולים. והקשנו על רב, אם באמת הקורבנות שהביאו אותם שלא לשמם פסולים, למה המשניות בזבחים ובמנחות לא שנו אותם? ותרצנו שהמשניות דיברו על המקרים הרגילים, והמקרים של רב הם מקרים חריגים שלא מופיעים במשנה. והקשנו גם מה ההבדל בין השם נזיר ומצורע שמכשירים, הרי גם השמות אחרים מחפרים, ואם שחטו אותם שלא לשמם הם כבר לא מחפרים, וממילא יהיו פסולים. ותרצנו שיש הבדל בין קורבן מחפר לקורבן מכשיר, וקורבן מכשיר חמור יותר, והראיה שהוא לא מגיע לאחר מיתה. ובסוף ראינו שדברי רב בעניין שם הצורע נסתרו מברייתא. מחר נמשיך בהבאת עוד שתי דעות שחולקות דברי רב, כל טוב.